כפר הרואה היה הכפר הראשון שהחליט להכתיר מרא דאתרא.
הרב ישראלי בא לכפר הרואה בחנוכה, הוא עד אחרי פסח התפלל בלי טלית, משום שהיה רווק.
הקהילה קיבלה מאוד מאוד את מרותו של הרב ישראלי.
שיחות מעמיקות וגם יפות. הציבור מאוד מהנה משיחותיו.
זוכר היום אחרי קרוב ל-80 שנה רב את הרב ישראלי עצמו ואת הרב מאיר ברלין. זה אלו שני אנשים שאני זוכר. רב מאיר ברלין דיבר באותו הערב ואחר כך דרש הרב, והרב דרש על סוגיה במסכת סנהדרין בקשר של דברי מומונות בשלושה.
כשבאת הנה הייתי עוד בחוף, גם הרבנית שיושבת לצידי עדיין לא הייתה. היה זה תקדים מיוחד במינו של הכתרת רב, וזו רבנית. היה זה לא רחוק מהמקום הזה, גם כן בצריף, ואני נזכר באותו זמן, באותו ערב של לילות חנוכה, כשנרות חשמל לא דלקו, והיה מנורת חנוכיה, צריף עלוב, ואנשים שהלבוש החגיגי התבטא במכניסי החקי ובחולצה לבנה, זה היה הלבוש הבתי, התאספנו בצריף הזה, כולנו היינו צעירים, היו בינינו אנשים חשובים שכבר נמצאים בעולם האמת. היה חלב פרצל, הרב ברלין היה, הרב כהן פרצל מחדרה. ציבור צעיר זה אשר לא היה לו הרבה מבחינה חומרית, אבל היה לו בו הרבה מבחינה נפשית, נרתם לאור קשה בניסיון כמעט מיוחד במינו של הכנסת רב לכפר.
אפשר באמת שהקהילה קיבלה מאוד מאוד את מרותו של הרב ישראל. שהכפר היה תפולה קשה להם, שלא יכלו לבוא לרב, סתם לדבר איתו. אין לו סתם זמן לדבר איתו. אז רק הריחו אותו, שהוא היה בן שקדן גדול ותמיד היה סבור לימי. אבל לא איש שיחה.
הרב ישראלי היה יהודי נעים הליכות. והלך באמת בלב פתוח, ואותו הדבר הייתה גם הרבנית, היה ביחסו לאנשי כפר הרואה.
היו שם הרבה מאוד ביקורת על הרב ישראלי דווקא שנכנס, משום שהוא לא היה בדיוק לבוש כמו שאנשי כפר הרואה חשבו שרב צריך להופיע. הוא הלך כמו כמו בן תורה צעיר שהולך בישיבה, והוא התאים את עצמו הרב ישראלי בצורה נהדרת לבקשות של הציבור בתחום זה. בתחום החיצוני הוא קיבל כאן לאט לאט את הלבוש ותופעה.
את הפורים חגגו אנשי הכפר בביתו של רב ישראלי. הוא הזמין את האנשים, ושם שמעו פורים תרא כמו שלא, איך לומר, כמו שלא שמעתי אפילו בישיבות שלמדתי, אווירה פורימית עם פורים תרא כמו ששמעתי בביתו של רב ישראלי. בשמחת תורה הציבור היה בא לביתו של רב ישראלי.
הוא היה מאוד לא פורמלי. היה לו שם מגר למעלה, היה לו שיח שעתו לפני הבית, יכול לבוא שם, ועומד על, על הסולם, וחתך את, חתך את השיח, והפריע מאוד שפסק את השאלה, ועומד על הסולם. חברים יראו את זה, אמרו שזה לא פסניש, אז הוא בא משאלה, אז הוא מרדת, וזה מקבל.
השיחות שלו היו באמת שיחות מעמיקות וגם יפות. הציבור מאוד נהנה משיחותיו.
הוא נתן שיעורים כל יום שיעור, והרב פעם סיפר שאנשים שפעם היו המרצים, הם הפכו פשוט לתלמידי חכמים. ואחד שהיה זיכרון טוב, אז הרב צל, שהוא זכר את מה שפעם הרב ישראל למד לפני הרבה שנים, הוא זכר את הדברים האלה גם כן. אז ככה שהעריכו אותו מאוד כבעל רמה.
אחד הפרובלמות של הרב כאן, שהרב היה כאן, אני רוצה להגיד כאן, שלוש קבוצות של, של ציבור. היה כאלו שמתפללו נוסח אשכנס, כאלו שמתפללו נוסח ספרד, פירוש של הבנוסח צפת, והיקים. וכל אחד התפלל אחרת. כל אחד ניגש למות והתפלל אחרת. והיו שם, היו שם ביקוחים גם איך צריך להתפלל. הוא עשה מחקר איך נראתה הקבוצה הראשונה של החברים בכפר רואה, והוא רוצה לדעת כשהם פעם ראשונה התכנסו כאן במקום הזה, איך התפללו במניין הזה. הוא גילה שהמניין הראשון בכפר רואה התפלל נוסח צפת. אז הוא החליט ההלכה כאן נוסח צפת, רק עלייה לדוכן רק בשבת. הוא אישית התפלל בנוסח אשכנס.
הצעירים יותר הם קצת פחדו מן הרב, כשהרב בדרשתו הגיב על איזה מסן שנעשה פה, כשלא היה הגויים, וכך פשוט מאוד מאוד נזהרו. הרבה פעמים היחס אליהם לעניינים נקבע לי את היחס של שלושות הרב.
בני עקיבא עשו סמינריונים מדריכים, והמקום המתאים ביותר לסמינריון מדריכים היה כפר הרואה. גם מתוך האנשים שהיו כאן, וגם מכוח האווירה שהייתה בכפר. ואחד מאלה שנתנו שיחות בסמינריון היה כפר הרב ישראלי. והציבור הצעיר כל כך הוקסם מתוכן דבריו, מצורת דבריו, שאחר כך, כשאיך לומר נפל פור, הוא הגורל להקים ישיבה בבני עקיבא, ההחלטה הייתה להקים את הישיבה בכפר הרואה, על יד דו של הרב ישראלי, ברדי להיות, לשמוע שיעורים ממנו, וברדי להיות מושפע גם מהשיחות שלו.
גם אותם הרוחים שאף פעם לא למדו, הרגישו את עצמם פתאום שמתחילים ללמוד, והתקדמו יפה מאוד בלימודים. בזכותו של שהרב ישראלי לימד אותם ומצאו עניין בלימוד.
נעזרתי הרבה מאוד בהלכות שלו, השתתפתי בשיעורים, הוא היה אוסף אותנו, את הנוער הבוגר, דור שני של החברים בכפר הרואה, לשיעורים במחשבת ישראל, בבית הכנסת, בהלכות, תלמוד מפעם לפעם. היינו משתתפים הנוער, אנחנו היינו נוער עובד, היינו ביום עובדים. בכל אופן, לקבוע עיתים לתורה יהיה לכולם. וזה בזכותו של הרב ישראלי. שהיה שהוא השריש את זה, וזה עד היום.
ויש פעם לשים לב לפסקי דין שלו, בתחום החקלאות, זה כל כך מעניין, הוא בא לגינת ירקות, כדי לקבוע כאן את הדעה בקשר למרחקים, למרחקים בין המינים הללו, שישה טווחים, שמונה טווחים וכן הלאה. וגם, הוא גם בדק אותם על כלאיים. יש אמנם מסרט כלאיים, בפרק הראשון יש מסרת כלאיים, יש רשימה מה כלאיים, מה אימה, מה לא אימה, אבל מי יודע אם ההקדרה הזאת של המינים הללו שיש לנו במשנה, היא מתאימה היום לצד הבוטני שלנו. ואני יודע שהיהודי הזה עבר מגינה, והוא אכל מן העלים כדי לקבוע אם זה אפשר להגדיר את זה כלאיים, או אי אפשר להגדיר את זה כלאיים, זה היה ממש תענוג לראות הדבר הזה.
הרב למד מסכת שבת, ומסכת שבת עסקו גם בעניין זה של חליבה בשבת. והבעיה הזאת של חליבה בשבת, הרי הייתה בעיה אחת הבעיות הקשות של מושב דתי, של קיבוץ דתי, ואת הדבר הזה הרב למד בצורה כזאת, שהתלמידים ממש חיו את הדבר הזה. זה לא היה לימוד גרידה, אלא באמת לימוד אפילו תכליתי. והבחורים ירדו לכפר, והלכו גם לרפתות לראות ושמעו, והרב הלך יחד איתם.
כאשר היו צריכים לחדש את העירוב בכפר, הטילו אליי את זה מהמועצה הדתית המקומית, כאיש הטכני, לפנות את העירוב. ואז פניתי לרב ישראלי. אמרתי, אם אני עושה כבר בונה עירוב חדש, זה לא אותם עמודי עץ מהקליפטוסים שהיו והחוטים שהיו, שבנו את זה בשנות ה-30 עוד. אמרתי, אני רוצה ללמוד את כל הנושא הזה. ישבנו ולמדנו את כל ההלכות על העירוב. לאחר שגמרתי, הוא עבר איתי, אני יכול רק לציין שבאחד העמודים הוא טיפס לבד על העמוד למעלה, וזה גובה של 5 מטר. טיפס הרב ישראלי, הסתכל למעלה, ירד, שיט לי את היד, אומר ישר כוח, אומר, החברים בכפר יכולים להיות רגועים, העירוב הוא כשר למהדרין.